מיוחדים. העמותה מקימה התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום לכולם, אנחנו בשידור, איזה כיף להיות כאן איתכם. שלום לכל המאזינים והמאזינות שלי, אנחנו במחשבת הבריאה. למי שלא מכיר אותי, שמי רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה ומטפלת ב-NLP, מתמחה בחרדות. כתבתי את הספר נברנו בצלמו. התוכנית שלי עוסקת בתודעה גבוהה. אנחנו נדבר על כלים, איך להבין את המציאות הזאת, איך לחיות אותה בצורה הטובה ביותר, ואיך לדעת מהם החוקים הרוחניים שבעצם מנהלים את המציאות שלנו. היום יש לי אורחת כאן בתוכנית, אז היום נמצאת איתי כאן אולגה למברג. שלום אולגה.
שלום, איזה כיף, תודה על הזכות.
רק תתקרבי קצת, רק רגע.
ככה טוב.
כן, עכשיו שומעים מצוין.
יופי.
מה שלומך?
בסדר גמור, ממש שמחה להיות כאן, כיף.
איזה כיף, אז אני אציג את אולגה. אולגה מאמנת למערכות יחסים, מלמדת תקשורת ומחירות, למדה בבית ספר של הפסיכולוגיה הרוחנית של התודעה, והיום יש לנו שידור מאוד מאוד מעניין. אנחנו הולכים לדבר על... נדבר גם על הפסיכולוגיה היהודית, גם על איך בעצם אפשר לשלב את הפסיכולוגיה הרוחנית הזאת כחלק ממערך מחירות בעסק, ובכך בעצם להגשים את הייעוד שלנו. ואנחנו גם נדבר על כלים מהזוהר, אז יהיה ממש מעניין. תודה שאת כאן, אולגה.
איזה כיף, תודה שהזמנת אותי, ממש.
וככה, אתם יודעים... כמו שאני אוהבת בהתחלה ככה להעלות את התדר ולהתאים את התדר למה שהולך לקרות בשידור, אז אנחנו נשמע את השיר הראשון של ישי ריבו, לחזור הביתה.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז בוא לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, מחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. לתת שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, להתגבר לשוב הביתה.
איזה שיר, ככה, כיף להיכנס לתדר הנעים. אז ככה, בואי תשתפי אותנו ככה, קצת מאיפה הגעת, ספרי לנו קצת על הדרך שלך.
וואו, אני רק אתחיל מזה שהמשפט היה כל כך מדויק, שהמחפש תמיד מוצא. וזה ככה מאוד מתחבר לדרך שלי, כי אני חושבת ש... מאז שהייתי קטנה, כל הזמן חיפשתי תשובות. כל הזמן ככה התבוננתי והייתי סקרנית לעולם הזה שמעבר. הייתי מסתכלת ככה על אנשים והייתי אומרת, אין מצב שמה שאני רואה זה כל מה שזה. כאילו, מה קורה שם מאחורי הקלעים? ואני זוכרת שהייתי ככה, הייתה לי חברה טובה שחזרה בתשובה והייתי ממש כל הזמן מנסה להבין למה בתמאות ו... ואני חושבת שבגלל שכל הזמן חיפשתי תשובות, אז לאט לאט דברים התחילו להגיע אליי. בין אם זה ככה לדייק את המסע שלי, את השליחות שלי, את הנקודת זמן שבה אני יכולה לצאת וככה להשפיע ולעזור לאחרים. אז זה היה מסע מאוד מעניין. זה מתחבר מאוד ל...
אני ככה פגשתי אותך באיזושהי נקודה, דווקא בעסק, שהרגשתי שאני צריכה עזרה עם מחירות, עם קצת שיווק, עם קצת, את יודעת איך זה, עצמאיות ועצמאים לגמרי לבד. ואנחנו ממש צריכים איזה, בנקודה מסוימת שירימו אותנו, ואז פגשתי אותך. ויש לך שילוב מאוד מעניין, בעצם שבגלל שבאת מהפסיכולוגיה היהודית ו... וגם עם מחירות, השילוב הזה עושה משהו ממש קסום. את יכולה להסביר את זה קצת?
כן, אני רגע אחבר את זה ככה קצת בעצם איך אני התפתחתי מתוך המקום הזה, כי בעצם בגלל שכל הזמן, כל החיים חיפשתי ואף פעם לא ידעתי להקשיב לעצמי. זאת אומרת, תמיד הייתה לי כמו איזו תשוקה ללמוד פסיכולוגיה ולעזור לנפש האדם, אבל לא הייתה לי את הסמכות הפנימית להחליט שאני הולכת ללימודים האלה, או שאני מאמינה בעצמי. וזה הוביל אותי כל הזמן למסע בחיים של בחוץ. כל הזמן הייתי, זה התחיל מזה שאמרתי, אוקיי, אז אם פסיכולוגיה לא, אז מה כולם הולכים ללמוד? כלכלה מנהל עסקים? אוקיי, אני הולכת ללמוד לכלכלה מנהל עסקים. וכל פעם שהיה לי נקודות בדרך שרציתי לשבור את הכיוון ולחזור לרצון שלי, עוד פעם, בחוץ השפיע. וככה מצאתי את עצמי בתפקיד שטח, מחירות, ארטקור, לא יודע, כאילו, אישה בין גברים, אפשר אפילו להגיד, וכל הזמן המנטרה הזאת של השגת מטרות ויעדים ואיך לעשות את הדברים, וכל הזמן ממש העולם הזכרי הזה ש... ככה מלמדים בעצם מחירות, ואני זוכרת שמצאתי את עצמי במאוד מאוד שחוקה, מאוד עצובה, מאוד בלחץ, לא יודעת איך להמשיך בדרך הזאת, ומצד שני גם באי נעימות כל הזמן להיות במקום אחרון, וכל פעם היה את המפגשי ישיבת צוות, ואז מראים את היעדים, ומראים שאני ככה בטבלה בתקופה הראשונה, במקום אחרון, והייתי ממש מתוסכלת. ואני זוכרת שחלק מהחיפוש היה בבקשה, כאילו, תנו לי הכוונה, מה הייעוד שלי בחיים? ואני זוכרת שהתשובה הראשונה שהגיעה אליי, הגיעה בדוגמה של איזושהי התפתחות אישית. ואמרתי, יאללה, אני הולכת על זה. והתחלתי את התהליך של ההתפתחות האישית. ופתאום דברים התחילו להתבאר, ופתאום התחלתי רגע לנקות את הערפל הזה של איך שאני חושבת, ורגע לאפשר לעצמי רגע לשנות את המחשבות ולתת רגע על התחושות מקום, מה שבעולם הזכרי בכלל לא קיים, בעולם הזה של המטרות והיעדים, זה לא היה קיים, ופתאום לתת לעצמי רגע מקום לרגשות האלה. וראיתי שפתאום דברים מתחילים להתפתח, פתאום עצם זה שרק אפשרתי את העברור רגשות ושינוי תפיסה ושינוי מחשבה בכיוונים מסוימים, פתאום דברים התחילו להתפתח, פתאום העבודה באה בקלות, פתאום אני סוגרת עסקאות בלי שאני צריכה לעשות שום מאמץ ושום טכניקה שלימדו אותי, ווואו, פתאום אני במקומות ראשונים בטבלה, ואני מקבלת גביעים, ומתקשרים אליי לשאול, איך את עושה את זה? מה שינית בספיץ שלך? ואני אומרת, האמת שלא שיניתי כלום. פשוט התדר שלי השתנה. ואני זוכרת שזה היה ממש גילוי שהלך איתי לאורך זמן, כי כל הזמן התאמנתי בזה, ואז בעקבות ההסכמה לצלול פנימה, התחילו להגיע אליי עוד הזדמנויות. וכל פעם שהגיעה עוד הזדמנות, הסכמתי לקפוץ לתוך הפחד הזה ולהגיע אליה. והבנתי שיש פה איזושהי בקשה מאוד חשובה של ללמד את זה שיש דרך אחרת, והיא לא הדרך שאנחנו רגילים, ולא התבנית הזאת שהיא כל כך כל כך צרה וכל כך מקווצת הרבה פעמים.
נכון, שזה התבנית הזאת של כל העניין הזה של מחירות, מה, נדחוף למישהו משהו, ואנשי מחירות הם סליזים כאלה, ואז נתפס לך בראש שאתה כאילו, מה, אתה תהיה עכשיו הסליזי הזה שכאילו רק רוצה לדחוף, ויום אחר כך נעלם. יש לנו איזושהי תבנית מסוימת לגבי איש מחירות. דרך אגב, שמעתי לאחרונה איזושהי תוכנית שאומרת, זה לא ככה בארצות הברית. בארצות הברית זה בדיוק להפך. ככל שאתה איש מחירות יותר טוב, ככה מסתכלים עליך יותר בוואו, אתה הצלחת בחיים ואיזה יופי. אצלהם זה פסגת השאיפות. ואצלנו, בגלל שאנחנו מדינה כל כך רוחנית, עם שורשים כל כך עמוקים, אני חושבת שזה משהו מהנשמה מבפנים שמדבר ואומר לנו, אנחנו לא יכולים להיות במקום כזה. אנחנו כאילו נורא רואים את הבן אדם האחר, נורא רואים את המצוקות שלו. הרבה פעמים גם אני מוצאת את עצמי במין דילמת כאלה של, רגע, אבל איך אני אמכור בכל כך הרבה כסף משהו, שאני יודעת שאנשים זקוקים לו, שאנשים עכשיו כאילו שהם במקום לא טוב זקוקים לו, אז מה אני עושה? אני מנצלת את המקום החלש שלהם. וכאילו אני חושבת שאת מביאה גישה שונה לגמרי, לא מה תגיד לו, הנה התסריט, אלא הגישה של הנשמה בעצם. את יכולה להסביר על זה קצת?
כן, זה בדיוק זה מה שאת אומרת, כי את אומרת כאילו יש פה תפיסה של אם אני עושה משהו, אז אם אני מוכרת משהו, אז יש פה איזושהי מידה של ניצול, איזושהי מניפולציה. איך אני, כמו שאת אומרת, את מתארת פה סיטואציה שהרבה יכולים להתחבר אליה של הנה המצב קשה, איך אני בכלל יעז לבקש כסף על משהו שהוא נדרש, אבל איך אני יכולה להעז בכלל לבקש? ואז, את יודעת, כאילו, זה ממש מכניס אותנו למקום מאוד מאוד צר, כי א', אנחנו בטח לא רוצים להיות בעמדה הזאת של מנצלים, ואנחנו נכנסים לאיזה מקום של הזדהות טוטלית עם הסיטואציה של אפילו באיזושהי מידה כמו לרחם על אנשים שאנחנו מדברים איתם. העניין שכשאנחנו...
להזדהות איתם. אנחנו ממש בהזדהות איתם.
הזדהות.
במיוחד שהרבה מהאנשים, זה לא המקצוע שלהם מחירות. אם את נמצאת במחירות, בסדר, זה מה שמצופה ממך, אבל בתור עצמאים, אנחנו בכלל במקצוע אחר. לפעמים אנחנו בטיפול, בליווי, בייעוץ, דברים, עולמות שלא קשורים בכלל. במיוחד במקום שכשאנחנו בתוך הרוח. כשאנחנו ברוח, אז הדבר הראשון שמלמדים אותנו, בקבלה, מלמדים אותנו, אל תרצה לקבל לעצמך. כי אם אתה מקבל לעצמך, כאילו המקום הזה של לקבל לעצמי, זה ראשי תיבות רע. רע זה רצון עצמי. ברגע שיש לך רצון של עצמי, זה רשע. אז כאילו יש מין דיסוננס עצום כזה, בין מה שמלמדים אותנו ברוחניות, לבין, עוד פעם, זה מין דיסוננס כזה בין חומר לרוח. ואצל הרבה אנשים נורא קשה להם לגשר. ואצלך יש מין הרמוניה כזאת. וזה מה שהייתי רוצה שתביא לשידור הזה.
אני חושבת שההרמוניה הזאת נובעת מהכוונה שאיתה אני מגיעה לעולם הזה של מחירות. כי אני מאוד מסכימה איתך, אם אני הייתי מגיעה מהגישה של להיות אשת מחירות זה מקצוע, אני יכול להיות שגם אני הייתי בנעליים האלה של ניתוק אחד מהשני. אני רואה את הכלי של פעולת המחירות כחלק משירות. כי כדי שנוכל באמת להשפיע, במיוחד מטפלים, במיוחד אנשי רוח, שיש להם כל כך הרבה מתנות לתת, ובאמת היום בעידן שאנחנו נכנסים אליו ובמציאות הלא פשוטה, מי אם לא אנחנו צריכים לשים את עצמנו בפרונט, להעז להגיד בכל, יש לי פה באמת משהו שהוא משנה מציאות, ומי אם לא אנחנו, והפעולה הזאת היא חלק מזה. זאת אומרת, הקיבוץ הזה שהרבה פעמים נובע במחירות, הרי הוא מאוד משפיע גם על השיווק, גם על היכולת שלנו להביא את האור שלנו לעולם, להשפיע. אנחנו באופן לא מודע, זה בעצם הדפוסים הפסיכולוגיים שמנהלים אותנו, כי באופן לא מודע מה שקורה, זה שהפחד לייצר, הרי כולם אומרים לעצמם, אני רוצה הרבה לקוחות, אני רוצה שיבואו אולי בכמויות, אני רוצה שיבואו לקוחות, זאת אומרת, יש איזושהי מחשבה על הרצון הזה, אבל בעמוק עמוק עמוק יש משהו שעוצר, כי הם יודעים שיש פה איזשהו מעבר של גשר, שהם יפגשו את אותו בן אדם שיבוא אליהם, הם יפגשו את אותו לשיחת מחירה. אז יש איזושהי כמיה משאל הפנימית, שלא, הם ידלגו מעל שיחת המחירה, ופשוט הבן אדם יבוא, ככה, בום, כאילו הגיע. וכן, אז הם יפגשו את אותו בן אדם שזקוק לעזרה שלהם, שומע את הקריאה, בין אם הוא ראה אותם ברשת, בין אם הוא ראה אותם, ואז הוא שומע את הקריאה, מגיע אליהם, וכן, זה מרחב, מרחב שהוא מרחב של שירות, הוא מרחב מאוד מאוד עוצמתי להיות בו, ואם מקבעים אותו לאיזושהי תפיסה, שהיא תפיסה מאוד מרחיקה, כמו משהו מניפולטיבי, אני לא רוצה להישמע כזאת וכולי, אז בעצם זה אוטומטית, בלי כוונה, מייצר ריחוק. ואז אי אפשר באמת לתת את השירות כמו שאנחנו רוצים לתת אותו.
יש פה שני דברים שאת אומרת שהם נורא נורא חשובים, שבעצם יש משהו שמנהל אותנו, אפילו שאנחנו נקרא תסריטים, ואנחנו נגיד את כל הדברים הכי נכונים, כמו שבאו אלייך ושאלו, מה שינית שם בתסריט? וזה לא. כי מה שמנהל אותנו זה הלא מודע שלנו, זה התת מודע. וכאן אולי יש נגיעה של הפסיכולוגיה והפסיכולוגיה היהודית, של בעצם ברגע שיש לי כוונות לא מודעות, משהו בתוכי שלא פתור, אז אנחנו מוצאים גם את זה. אנחנו לא מודעים לזה בכלל. והצד השני קולט את זה. הוא קולט את זה ברמה הלא מודעת שלו, אם זה בשפת גוף, אם זה בהתנגדות שהוא ירגיש, ואם זה, בסופו של דבר אנחנו נמצאים בעולם של מראות. ובדיוק שיעור קודם קראתי על זה, שלמדתי בזוהר, וקראתי על זה שבעצם יש לנו השגחה פרטית, וההשגחה הפרטית בעצם דואגת שהבן אדם שעומד מולנו יגיד בדיוק את מה שאנחנו צריכים לשמוע כתיקון שלנו. זאת אומרת, יש ממש מה שנקרא שר של בן אדם. השר הזה זה איזשהו מלאך שמפעיל אותו, ולכן אנשים מסוימים יגידו דברים מסוימים, ואנשים אחרים לא יגידו את אותם דברים. כי יש אנשים שזה יפעיל אותם, שהלא מודע הזה שלנו יפעיל אותנו. ואותם. וככל שאנחנו מנקים את הלא מודע, ככה תהיה לנו פחות התנגדות, וככה יהיה לנו פחות התקלויות במציאות. בסופו של דבר, המקומות האלה זה תיקון שלנו. אנחנו נפגשים איתם, ואנחנו נמצאים בדיוק עכשיו בספירת גבורה, במלכות של הגבורה. זה בדיוק לדבר את הגבורה, להסביר אותה, ובמקום הזה, זה בסך הכל תיקון שלנו. אז הרבה אנשי רוח הם אנשי חסד, ואז קורה שהם רק יודעים לתת לתת, אבל כשהם באים לקבל, זה הרבה יותר קשה להם.
בדיוק. היום הייתה לי על זה שיחה, בדיוק המקום הזה של לדעת ולזהות איפה הגבולות בעצם לטובת הלקוחה, קודם כל, וכמובן, זאת אומרת, כדי שיהיה win-win, אנחנו לא יכולים להיות במקום של פריצת גבולות, ואנחנו לא יכולים להיות במקום של נתינה אינסופית, כי אחרת בעצם אנחנו נשחקים, אנחנו מבזבזים הרבה אנרגיה, ואנחנו לא מתמלאים כדי לתת שירות יותר טוב, ולכן הגבורה הזאת שאת מתארת בשפה הקבלית, ואם אני מדברת רגע בשפה הארצית, זה גבולות מאוד מאוד ברורים, כדי שתהיה בעצם ההתממשות של השליחות הזאת. וגם אני אגיד שמה שאת מתארת, השפת המראות, זה בעצם, אפשר לקרוא לזה הפרשנות השלילית למציאות. יש לנו נטייה פשוט לפרש שלילית את הבן אדם שמולנו, את ההתנהגות שלו, לשים עליו תיוג, להגיד שאם הוא שואל את השאלה הזאת, אז הוא חושד בי, או שהוא מטיל ספק ביכולות שלי, או שהוא בן אדם מעצבן ונודניק, והרבה פעמים פשוט אנחנו כבעלי עסקים מרחיקים את זה, כי זה ממש לא נעים לנו בגוף. וכבעלי עסקים, שוב, זה לא, זאת אומרת, אם אנחנו בארגון, אז בארגון יש איזושהי נטייה, כן, להתגבר על המקומות האלה, כי צריך לעמוד ביעדים, בדיוק, אבל בתור בעלי עסקים, הרי יצאנו לעצמאות, כדי, מה שנקרא, לעשות את מה שנעים לנו. והרבה פעמים, מקומות שאנחנו כן יכולים לעזור, כן מעוררים בנו קיבוץ, בדיוק מהמקומות שאנחנו יכולים להתפתח בתוכם, ואם כל הזמן רק נרחיק ונתרחק, ונגיד זה לא לקוח מדויק בשבילי, אם כזה אני לא רוצה לעבוד, אנחנו בעצם מפספסים הזדמנויות צמיחה. ובגלל זה אני תמיד אומרת, העולם הזה של ההתפתחות, המחירות, השיווק, זה עולם של צמיחה שמאפשר לנו לצמוח ולהתפתח לאדם בעצם גבוה יותר.
יפה. יש לך איזושהי שיטה ספציפית שאת רוצה ככה לספר לנו עליה?
אני לא יודעת אם לקרוא לזה שיטה, אבל בעצם אני מחברת את הפסיכולוגיה הרוחנית, שזה בעצם טכנולוגיה תודעתית. איך בעצם לעבוד עם לזהות איפה התקיעות של האדם. האם התקיעות שלו היא נמצאת בפעולות שלו, שהוא עושה המון המון פעולות, אבל משהו שם לא מדויק. המסרים לא מדויקים, הצד השני לא מפרש נכון את המסרים. זאת אומרת, האם זה שם בפעולות? עכשיו הרבה קל להם פשוט לרוץ לפעולות.
נכון.
אז התחלתי משם.
נכון.
אבל גם אני מאבחנת, האם זה אולי בכלל במקום המנטלי, במחשבות, במחשבות מעכבות, בתפיסות שיש לנו שהן פשוט מצרות לנו את ההסתכלות, את נקודת המבט, או שזה הרבה פעמים יושב על מקומות רגשיים. אנחנו התרגלנו כל כך לא לתת מקום לעולם הרגשי שלנו, פשוט לנתק אותו, או מצד שני להיות באיזושהי, כמו שאמרנו מקודם, הזדהות טוטלית, אז דרמה רגשית. אז גם בקצוות האלה של הדרמה הרגשית או הניתוק הרגשי, זה לא קצוות שאנחנו רוצים לפעול מתוכם, אנחנו לא יכולים לעזור בקצוות האלה. ולכן הדרך שבה אני עובדת זה עם הטכנולוגיה של הפסיכולוגיה הרוחנית שעוזרת לי לזקק ולהבחן את מקור העניין, את מקור התקיעות. איפה בדיוק יש לאדם שכרגע מולי, איפה כרגע יש לו את התקיעות? כי הוא בא אליי ואומר לי, אני עושה פעולות, ואני עושה ככה ועושה ככה, ואני מריץ וובינרים, ומגיעים לידים, אבל שום דבר לא נסגר, או לא מגיעים לידים, או אני כותב כל כך הרבה ברשת, ואז בעצם אנחנו מבינים שיש כנראה משהו שם לא עובד בצורה מדויקת, כי יכול להיות שמשהו עדיין ב-state of mind, בחוויה הרגשית, לא מאוזן. אז זה כל פעם באמת מאיזה כיוון אנחנו נכנסים כדי לאזן את הפעולות שהכל יהיה מסונכרן, ואז אפשר לחבר בין הפרקטיות תכלסיות בשטח של מה בדיוק צריך לעשות כדי ש, אבל רגע קודם לסדר, לכוונן, ווליומים.
אז סיפרת לי איזה סיפור נורא נורא יפה על בעצם נשמה שיורדת לעולם, את זוכרת את הסיפור הזה? שכאילו כל הדבר הזה זה בעצם, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו פה בחומר, תני לי תכלס, תגידי לי מה להגיד, תגידי לי מה לעשות. הרבה אנשים הולכים לכל מיני סדנאות כאלה של מחירות, של שיווק, תגידי לי מה לעשות. תני לי את 10 המשפטים שלך ואני אגיד אותם, אני אשנן אותם. אבל זה בכלל לא יושב שם. אנחנו נשמות שירדו לעולם הזה כדי לחוות פה משהו. והעולם של החומר נורא נורא מנותק. צריך שנייה להבין שיש משהו מאחורי זה. אנשים קונים מאנשים, אנשים מרגישים אנשים, גם נשמה מרגישה נשמה. אז איך זה מתחבר לך ככה מהמקום של הפסיכולוגיה היהודית?
כן, מהפסיכולוגיה הרוחנית.
הפסיכולוגיה הרוחנית.
כן, בסדר גמור, את יודעת, זה יושב על אותה תשתית, אני חושבת. זה מתחבר מהמקום שאנחנו בעצם, כל הגישה של הפסיכולוגיה הרוחנית, שזה בעצם עידן פוסט פרויד, היא אומרת שאנחנו נשמה שהגיעה לגוף פיזי לחוות חוויה אנושית, ולחוויה האנושית יש אתגרים, אתגרים פסיכולוגיים, מחשבות, רגשות, כל הפונקציות האלה, כדי שזה בעצם המטרה של זה, זה לעזור לנו לנווט פה בכדור הארץ. אז הרבה פעמים הרצון של האדם זה לרוץ לדוינג, לרוץ לטוב, תגידי לי מה לעשות, זה בדיוק המקום הזה שמפחד לפגוש את הרגשות האלה, מפחד לפגוש את המקומות שהוא שופט אותם כמקום לא טוב. כי הרבה פעמים לפגוש מקומות שהם אכזבה, דחייה.
לפעמים גם חרדה. המקום חרדה. הזה פוגש חרדה, ואז אנחנו רק מדחיקים את זה, רק, לא משנה, אני אעשה את זה אחר כך. כל העניין הזה של דחיינות לפעמים יושב על חרדות, שלא רוצים להיפגש איתם בכלל.
חד משמעי, זה יושב על כל מיני סיטואציות ש, כן.
קולות מצחיקים פה.
ברקע, כן.
ברקע.
פירואטים. אז זה, המיינד שלנו, יש לו הרי, הוא מייצר זיכרונות. זה בתאים, זאת אומרת, כשאנחנו חווים, אפשר להגיד שמגיל 0 ל-7, אנחנו הרי מגיעים פתוחים לעולם, ואז אנחנו חווים חוויות. אנחנו הגענו למשפחה מסוימת כדי לבחור, בחרנו איזשהו שיעור חיים, והמשפחה הזאת משרתת לנו את השיעור חיים, ואנחנו פוגשים כל מיני עניינים, כל מיני אסטרטגיות שמתפתחות להן מתוך החוויות הלא נעימות שאנחנו הרבה פעמים פוגשים בתור ילדים. ובעצם אנחנו מפתחים מתוך החוויות הלא נעימות האלה, אנחנו מפתחים כל מיני דפוסים, דפוסי התנהגות, דפוסים ומנגנונים שאמורים להגן עלינו כדי לא לחוות שוב את אותם רגשות. הדפוסים האלה זה כמו קירות, כמו קירות שמגבילים אותנו בתנועה. זאת אומרת, פה יש אש, לשם אני לא מתקרבת. אז כל פעם שיש לנו כמו איתות לאש הזאת, כמו למשל התחייה או פחד פחד מהאכזבות מאוד גדולות, פחד להישאר לבד, פחד מנטישה. אוקיי, יש לנו הרבה מאוד, כל אחד והשיעור שלו, אבל ברגע שאנחנו בעצם חווינו את זה בילדות שלנו, אז שמנו כמו מנגנוני הגנה, כאילו אנחנו נזכור שכל פעם שזה יתקרב טיפה ויעוטט משהו, אנחנו עוצרים. והמחסומים האלה, אותם דפוסי התנהגות, הם אלה שהרבה פעמים מקבעים לנו את מה שנקרא, את החוויה האנושית, כי כשאנחנו מגיעים לצמוח ולהתפתח בתור בעלי עסקים, אז אנחנו צריכים לפרוץ את המקומות האלה בתוכנו.
נכון.
ואז בעצם הפריצה היא דווקא דרך זה שנוכל לגעת במקום הזה, כשנוכל כן להסכים רגע לגעת במקום הזה, ולשנות את תפיסה שנוצרה שם, ולאפשר מה שנקרא חיבוק לילד הקטן הזה שהיה שם, שחווה את הכאב.
ואז זה נראה כמו קסם, כי מה הקשר? אבל בעצם רואים, כאילו, את השינוי רואים מיידית.
בדיוק.
אז אנחנו נצא רגע להפסקה, אנחנו נשמע את השיר הבא, שהוא לתת ולקחת של שלמה ארצי ודודו טסה, ואנחנו נחזור לכאן עם עוד כלים מהזוהר, ונדבר עוד על פסיכולוגיה רוחנית.
ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם לתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד. ניסיתי לצוף יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת, מציפור שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם כדי לתת ולקחת, ולא פחד מהפחד. ניסיתי כי הייתי צריך, לא היית במקומי, מה היית זומרת? להמשיך כי צריך להמשיך אם אתה אמיתי בשבילי אתה המלך אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אהבה לא נשכחת מושלם ולתת ולקחת צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אהבה ומשכחת וכל אמיתי לתפילה ברגע מושלם ולתת ולקחת ולא לפחד מהפחד ולא לפחד מהפחד
הנה חזרנו ועכשיו אני רוצה לשאול את אולגה, מתוך המקום הזה של הפסיכולוגיה הרוחנית, מהי שפת הלב? סיפרת לי על קארל רוג'רס, וזה ככה מאוד תפס אותי. מה זה אומר?
מה תפס אותך? מעניין אותי. בא לי כאילו רגע להעמיק את זה, לפני שאני עונה.
שפת הלב בקבלה, יש לנו שפה שלמה שנקראת כוונת הלב. כשאנחנו נמצאים בכוונת הלב, אז קודם כל, זה המקום הנכון עבורנו כבני אדם להיות בו. לא רק לחשוב מהשכל, מההיגיון, כי ההיגיון שלנו מוגבל. הוא מוגבל למה שלמדנו, למה שאנחנו יודעים, וכשאנחנו נמצאים בתוך כוונת הלב, אז אנחנו בעצם מפעילים את המטריקס, מפעילים את המציאות. התפילות שלנו הן הרבה יותר טובות, והן בעצם יוצרות איזושהי אנרגיה טובה מסביבנו, ובעצם הכל קורה שם. וזה מה שנדרש מאיתנו כיהודים, לחזור ללב. זאת אומרת, אומרים לנו שהתיקון שלנו, בסופו של דבר, מה שנקרא גמר התיקון, ברגע שתהיה את גאולה, שהיא גאולת הדעת, יהיה לחזור ללב. ויש איזה פסוק, אני חושבת שביחזקאל, אם אני לא טועה, שהוא אמר שהפכתי את לב האבן ללב בשר. שזו המטרה שלנו פה בעולם הזה, להפסיק את האדישות, להפסיק את את המקום הזה שלא אכפת לי מהבן אדם האחר, כי בסופו של דבר זה יד ימין מכת יד שמאל, בגלל שיש לנו איזושהי אחדות ובאמת, כאילו, לחזור ולהשתמש בלב שלנו. אנחנו הרבה פעמים משתמשים רק בצד שמאל, רק בהיגיון, כאילו הוא יגן עלינו. כי שפת הרגשות היא שפה שהיא לא ממש ברורה. וככה, תפס אותי איזה משפט שלך שאמרת על זה.
אוקיי. יש לי כל כך הרבה מה להגיד על מה שאמרת עכשיו. כי בעצם, זאת שאלת השאלות. כל מה שאת אומרת, זה כל כך נכון. והרבה אנשים גם יודעים להגיד שאני צריך לשחרר, או אני צריך לפעול ממקום אחר, או די נמאס לי לפעול כל פעם לחזור על אותם טעויות. זאת אומרת, והנקודה היא שבאמת, איך עושים את זה? איך מפסיקים לחשוב מההיגיון ומתחברים למשהו חדש? איך בעצם עושים את המהלך הזה? וזה בעצם מה שהרבה אנשים חווים, שהם אומרים, אני יודע את הדברים, אבל כשאני מגיע ליישם אותם, זה לא קורה. והפער הזה יושב בעצם בחוויה הרגשית. כי בגלל שלא לימדו אותנו, לא לימדו אותנו לדבר רגשות, מה שאנחנו קטנים, לא נתנו לזה מקום, לא נתנו לזה לגיטימציה.
זה מתחיל שמישהו, כאילו ילד נופל, ואז אנחנו אומרים לו, אל תבכה.
אל תבכה, אני רואה כל היום למטה בשכונה. זה, לא נורא, לא נורא. כן, לא, לא קרה כלום, כלום. לא קרה כלום.
וזה לא שלא קרה כלום.
וגם אני חוטאת בזה, שלא תחשבי, כן? כאילו גם לי לפעמים האוטומט הזה משתלט שאני... טוב, כי זה קורה לנו, אנחנו אנשים שממהרים, ויש לנו מלא, לוס צפוף וזה. ואז אני רגע מתעשתת, ואני אומרת, רגע, רגע, לגיטימציה רגשית, יש פה רגע שנייה, מרחב קטן, 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 שבו רק לתת תוקף, רק לתת מקום. ואחר כך זה משתחרר, כי אנחנו כל כך מהר רצים לפתור בעיות ולפתור ולתת פתרונות שההתנגדות רק הולכת וגדלה. זה בדיוק כמו מחירות. ההתנגדות רק הולכת וגדלה, כשאנחנו רק נותנים פתרון ופתרון, ומה שהצד השני חושב, ומה שאנחנו חושבים שהוא רוצה לשמוע, אז ההתנגדות הולכת וגדלה, אבל איזה התנגדות? ההתנגדות הפנימית, שמשהו פה לא נותן, לא מקבל מענה. והמענה הזה, זה המקום הזה רגע לתת שנייה, שנייה לרגש.
לתת לו תוקף.
להדעד לו, כן, שנייה, וואו. קרה פה משהו.
אבל יש כאילו אנשים שהם יותר מדי ברגש, את מבינה? כאילו במקום של קורבנות, שאני נתקלת בהם במהלך הדרך, שהם בעצם, הם עשו לי, ואל תגיד לי שום דבר על זה שזה אני. זה הוא עשה לי והוא השם, ואני לא רוצה לשמוע שום דבר על זה. המקום של הקורבנות, המקור של הקורבנות זה גם משהו שחוזר הרבה ביהדות. כשאנחנו מקריבים קורבנות לבורא, זה בעצם להקריב את התודעת קורבנות שלנו. כן. ואנחנו לעולם לא נצליח להתפתח אם אנחנו עדיין נמצאים באיזושהי האשמה חיצונית. אבל משמעית. אני חושבת שהמקום של הקורבנות מתחיל מזה שלא הקשיבו לי בילדות, ובגלל שלא הקשיבו לי, אני אקשיב לי, ואני אשים את המקום הזה שם, אבל אנחנו שוכחים להפסיק באיזשהו שלב.
כן, כי למדנו לקבל ככה דברים. בעצם מי שמפעיל את האסטרטגיה הזאת, הוא בעצם למד שככל שהוא יותר ברגשנות, ויותר באנרגיה המתפרצת, ויותר ברעש, אז הוא גם משיג ככה דברים. כי אם זה בן אדם שכשהוא רק כשהוא כועס, אנשים זזים, או רק כשיש איזושהי התפרצות, דברים קורים בחיים שלו, אז הוא בעצם כבר מכור לחוויה הרגשית הזאת כדי לנוע קדימה, וכאן בעצם האלמנט, זה ללמד אותו שלגיטימציה רגשית זה לא רק שנות. לתת מקום לרגש זה לא לתת מקום לדרמה. ומצד שני זה גם לא לפעול מתוך ניתוק רגשי. ואז בעצם זה רגע לחבר למקום של האמפתיה, לסנטר, לרגע שנייה להבין מה באמת חשוב. מה חשוב לך? מה היית רוצה? עם קצת פחות מאמץ ועם הרבה יותר רגע שנייה הקשבה. הקשבה למקומות האלה. וכן, אנשים שפועלים הרבה פעמים מקורבנות, אז יש את הנקודה שהם לא יודעים שהם פועלים ככה, כי זה אוטומט שלהם, אבל כשהם מתחילים להתעורר למקום שזה דפוס שלהם, שהם מבינים שאולי הם כבר לא רוצים לפעול ככה, אז שם באמת אפשר כבר לעשות שינוי.
אז במקום הזה בעצם יש לנו ממש, פסיכולוגיה פה, זה כאילו להבין את כל הפסיכולוגיה של הבן אדם, מאיפה הוא פועל ולמה הוא פועל ככה. וכאן את ממש הפתעת אותי. זאת אומרת, עד עכשיו את דיברת על איזון של הרגש, על הקשבה לרגש, על לתת לו מקום מצד אחד, מצד שני לא להגביר אותו יותר מדי. אבל כשדיברתי איתך, פתאום דיברת לי על התבטלות. ממש הפתעת אותי, כי התבטלות זה כלי שאני מכירה מהזוהר. ופתאום את מביאה אותו כאילו באלן אלן על הדרך, את רוצה להסביר קצת מה הקשר להתבטלות, פתאום מדברת לי על ביטול אגו, מה קורה פה?
כן, זה מאוד מעניין. אולי באמת ככה נרחיב טיפה את המקום הזה של ההתבטלות, כי לא יודעת, כולם יודעים מה זה התבטלות, לא, אז אולי לא. באמת נרחיב רגע כדי שבאמת אני אוכל להגיד איך אני משתמשת במקום הזה.
אז התבטלות לפחות מהעיניים שלי זה כלי שהוא מאוד חזק מהזוהר וזה בעצם מגיע מתוך מקום של לבטל את האגו שלי, לבטל את הדחפים הבהמיים שלי, לבטל את הרגשות שלי כדי לשמוע משהו גבוה יותר. כי אנחנו לא בני אדם, כמו שסיפרתי את זה הרבה פעמים בתוכניות הקודמות, אנחנו ממש חלק אלוקם עם על, אבל כדי להגיע לחלק אלוקם עם על, זה החלק שהוא הכי פנימי בתוכנו. אז אנחנו צריכים לבטל גם את הדחפים הבהמיים שלנו, את האני רוצה עכשיו, את הכעסים שלנו, את כל מה שמערפל לנו את התודעה, ולהגיע עמוק עמוק פנימה. ואיך אנחנו נעשה את זה? אנחנו עושים את זה על ידי התבטלות. יש איזשהו משל בזוהר שמדבר על זה שרבי שמעון בר יוחאי הולך ליד רבי אלעזר, והם הולכים על שפת הים. והולכים על שפת הים, ורבי שמעון בר יוחאי אומר לו שתוק. זהו, בזה נגמר המשל, כי כזה הזוהר עם המון המון משלים ולא מבינים שום דבר. ובעצם הכוונה היא שכאשר אדם הולך על שפת האינסוף, הוא הולך והוא רוצה להיכנס לתוך הרוחניות, רוצה להיכנס לתוך משהו שהוא גבוה יותר ממנו ולא מבין אותו, הוא צריך קודם כל לשתוק.
עכשיו, השתיקה היא לא רק שתיקה מילולית. השתיקה היא קצת לעצור את עצמי מלהגיב, קצת לעצור את עצמי מלחשוב שאני יודעת, שאני יודעת הכל וכבר למדתי, וזה קצת לפנות את האגו שלי לטובת משהו אחר, אם זה לטובת בן אדם אחר, או זה לטובת משהו גבוה יותר שיעבור דרכי ויצא למציאות הזאת. תנסו את זה, זה פשוט קסם.
מדהים.
ואפשר לכוון את זה. אז זה מנקודת המבט שלי, ואז פתאום הפתעת אותי והתחלת את לדבר על זה.
אני רוצה רגע לחבר לאיזושהי דוגמה. ביום שבת הייתי באיזה מקום בטבע, היו שם הרבה משפחות, ולא יודעת, כאילו, זה היה פשוט מול הפרצוף שלי, הסיטואציה הזאת, ופשוט כאילו הבורא שלח אליי את הדוגמה הזאת. ראיתי שמשפחה, היו שם כמה משפחות ביחד, והם קבעו ללכת ישר מאותו מרחב שהם היו לכיוון אחר, לאכול ביחד או משהו. וכשכל החברים התפצלו ונשארו רק הבני זוג עם הילדים, אז פתאום האישה לא רצתה. והיא אמרה, אני לא רוצה, אני הולכת הביתה. ואותו בן זוג שאמר, רגע, אבל למה, והתחיל לנסות, אבל למה, מה אכפת לך, זה קרוב, אבל מה אכפת לך, אבל זה טעים שם, אבל לא אכלת שם, ובעצם התחיל לנסות לשכנע אותה, ובעצם אמרתי, איזה מדהים זה שממש אני רואה מול העיניים שלי, את איך שאנחנו בעצם חוטים לעצמנו כל כך הרבה פעמים, ואיך אני בעצם לוקחת את הדוגמה הזאת ומלמדת אותה, את האנשים בעצם לפעול ממקום אחר. כי הרי אם אני עכשיו עסוק ברצונות שלי, ועסוק ברגשות שלי, ועסוק בזה, ואם אני לצורך העניין בעל עסק, אז אני עסוק בזה שאני רוצה לקוחות, ואני עסוק בזה שאני רוצה פרנסה, ואני עסוק בזה שאני רוצה לעזור לאנשים, ואני ממש רוצה לעזור להם, ואני ממש טוב בזה, ואני יודע שאני ממש יכול גם בסיטואציה שעומדת מולי כרגע. אז כל עוד אני עסוק בזה, אז זה אומר שאני עסוק בעצמי. וכשאני עסוק בעצמי, במי אני לא עסוק?
בבן אדם השני.
בבן אדם השני.
ברצונות שלו, בצרכים
שלו. וכשאני לא עסוק שלו. בבן אדם השני וברצונות ובצרכים שלו, אז מה קורה לבן אדם השני?
אז הוא נכנס לתוך מקום של מה אני צריך ומה אני רוצה. הוא גם לא מקשיב לך.
עוד יותר בהתנגדות. Mm-hmm. כלומר, ההתנגדות שם עולה. ואז בעצם אנחנו בשיח של התנגדות מול התנגדות. ומה קורה כשיש התנגדות מול התנגדות?
אנרגיה גברית.
אנרגיה גברית, התנגשות, כוחניות, צדקנות, נכון? וזה מעייף. וזה כל כך מעייף להיות במקום הזה.
יש אנשים שאוהבים את זה, אבל לנו...
ולמה הם אוהבים את זה? כי הם מכורים לדרמה. כי הם רגילים לפעול מהמקום הזה. כי יש איזשהו משהו שאני... כבר כל כך רגיל לחוות בתוך החוויה שלי,
נכון.
שאז אני כבר, כאילו רק מתוך זה, כבר, זה כמו, זה החיבור בין הנוירונים בראש, במוח, שאנחנו בעצם, זאת הדרך שלי להגיע לאיזושהי פריצה. והנקודה פה היא להבין שזו דרך שהיא דרך חתחתים. אז המקום הזה של ההתבטלות שאני מדברת עליו, זה שכשאנחנו מצליחים לאסוף את החלקים האלה בתוכנו, קודם כל בתודעה שלנו, להבין מה עולה פה, איזה פחד יש לי, מה מפעיל אותי רגשית. ואני מצליחה לאסוף את החלקים האלה בתוכי ולתת להם את הלגיטימציה מתוך עצמי, אז אני מצליחה להיות במקום שהוא ניטרלי, וזה לא מתפרץ מול הבן אדם השני. וכשזה במקום ניטרלי, אני יכולה להיות בהקשבה עמוקה. ודברים גבוהים יכולים לעבור דרכי. וזה בדיוק זה, להזיז רגע את האגו, כי כשאני מדברת עם בן אדם, אני רוצה להיות עסוקה בו, ובכוונה הכי גבוהה עבורו, ולא מתוך איזשהו אינטרס אגוי אישי שלי.
ואז בכלל המחירה, או השירות אפילו, זה לא חייב להיות מחירה, זה יכול להיות גם שירות, שאנחנו מתנגשים, אנחנו רוצים לתת שירות, והבן אדם השני לא רוצה ובא אלינו בטענות, אם אנחנו מצליחים לשים את האגו שלנו בצד, ובאמת להקשיב מה כואב לבן אדם השני, הרבה פעמים הוא יצעק, או יביע את זה בדרך שהיא פחות טובה, אבל אם אנחנו נשים את האגו שלנו בצד, אז האגו לא ייפגע, אז נוכל באמת להקשיב ולתת פתרון ממקום אחר, מקום גבוה יותר. ובעצם זה נכון לכל מערכת יחסים שהיא, זה לא חייב להיות בעסק. זה יכול להיות גם בני זוג, בין בני זוג, כשאני שמה את האגו שלי עכשיו בצד, אז אני אצליח באמת להקשיב, לשמוע את הבן אדם השני, ולהביא לו משהו גבוה יותר מתוכי.
בדיוק, כמו למשל, רגע, למה את לא רוצה ללכת? קרה משהו? כאילו, במקום רגע לנסות לשכנע אותה, רגע, שנייה, לעצור. קרה משהו? אתה יפה? את נעלפת ממשהו, אוקיי? כאילו, רגע להסכים, לראות, ולא לחשוב שאם נפתח פתח לאופציה שהבן אדם השני ידבר, אז זהו, זה ילך לאיזשהו תאום אינסופי. להפך, ככל שניתן פתח ללגיטימציה רגשית, הצד השני ירגיש שרואים אותו, שיש כאן מישהו יחד איתו, והוא לא יצטרך להילחם על המקום שלו, והוא ירגיש בטוח.
ואז זה מוביל למקום הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר. אני חושבת שהכלים האלה מובילים הרבה יותר מהר ל"ואהבת לרעך כמוך". אם אנחנו שנייה נצליח לצאת מתוך האגו שלנו, אין לנו מה להפסיד פה. אנשים חושבים שאם הם לא באגו שלהם, הם לא ידרשו את המקום שלהם, אז הם לא יקבלו. וזה בדיוק להפך. כי ברגע שאתה מצליח לצאת שנייה מתוך עצמך, מתוך האור שלך, ולעזור לבן אדם השני, אז ממילא, הזרימה תהיה כלפיך, כי אתה צריך
נכון,
לעזור לו.
נכון, אבל ברגע שבעצם ההאחזות היא מאוד מאוד, זה החלק הפסיכולוגי. זה החלק שבעצם אנחנו מתבקשים להתאמן עליו. כי ההאחזות היא כל כך הרבה פעמים מתוך אוטומט ופחד, וזה מאוד מאוד קשה לשחרר. זאת אומרת, במיוחד במקומות שהם מאוד כואבים לנו או חשובים לנו, כשהרצון שם מאוד גדול. ולכן זה דרך שפשוט מתבקשת להתאמן. זאת אומרת, זה אימון, זה ממש אימון.
ואז האימון הוא בעצם על המציאות. בעצם הגישה של הקבלה אומרת שכל מצב שמגיע אלינו, וזה גם בעצם הגישה שהסברת לי על קארל רוג'רס, שבכל סיטואציה שאנחנו נתקלים בה בחיים, יש שם איזה ניצוץ נשמה ששייך לנו, שאנחנו בעצם יכולים לשחרר אותו. איזושהי, כי הניצוץ נשמה הזה עכשיו עטוי בקליפה של אגו, בקליפה של, גם זה דברים שהבאנו מגלגול קודם, דברים שאנחנו חווים פה, איזושהי פגיעה שאנחנו נוסעים איתנו ואנחנו ועוד לא התרפאה, ואז בעצם במקום הזה, אנחנו, יש לנו הזדמנות לשחרר אותה, לרפא את המקום הזה, להביא ריפוי באמת ללב. וזה במצבים הכי פשוטים בחיים, הכי לא צפויים, לפעמים זה יכול להיות בסופר, במחירות, בשיווק, ב... לא יודעת איפה, בכל מקום שהוא. וקארל רוג'רס, הנה, אני אחזור פשוט על הדברים שלך, לכל אדם יש את כל המשאבים לעזור לעצמו דרך ריפוי והעצמה.
נכון.
וזה משהו שכאילו, אני מרגישה שבמקום שלך את יודעת לחבר את זה נורא יפה. ולשאל אותך, האם את מרגישה מחוברת, האם את מרגישה, כאילו איפה זה פוגש אותך, המקום של החיבור?
וואי, זה שאלה יפה. היום, עם השנים, אני כבר עשור עושה את העבודה, אז עם השנים אני יודעת לזהות את המקומות שאני מנותקת. אם פעם זה היה הפוך, שבכלל הייתי חיה מתוך ניתוק, ולא הייתי שמה לב, ואז פתאום בום, משהו חיבר אותי, והרגשתי פתאום איך הכל נפתח בפניי, אז היום אני במקום הרבה יותר מחובר, כמובן שתמיד יש לי עוד דרך, ויש הרבה אזורים שהם, אנחנו לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, אז אני בדרך, אבל היום אני יכולה לזהות מקומות שאני יותר בניתוק בתוכם, או שאני לא מחוברת. אז אני חושבת שזה המהות של בכלל של העשייה שלי, לייצר את החיבור.
וואי, זה מקסים. לעשות בעצם כל דבר מתוך חיבור, ולא מתוך, כי אני צריך, כי אני בא לעשות, וזה לא משנה מה יש בפנים, אני אשים עליי איזושהי מסכה. אנחנו מתקרבים ככה לקראת סוף התוכנית שלנו.
יואו, היה לי מה זה כיף.
היה לי ממש כיף שאת פה, אני מרגישה שאני יכולה לדבר איתך שעות.
כן.
אז ככה, לפני שאנחנו מסיימים, אם הייתי יכולה לתת לצופים שלנו משהו אחד, איזשהו כלי או משהו אחד שהם ייקחו איתם כתובנה, מה זה היה?
מה שעולה לי להגיד זה פשוט לשאוף לחיבור בכל דבר מול בן אדם אחר, מול הילדים, מול המשפחה, מול אוכל, מול כסף, מול כל מערכות היחסים שיש לנו בחיים. פשוט לשאוף לחיבור. ואם עולה השאלה מה זה חיבור, אז ככה זה המקום העמוק בתוכנו שאנחנו יכולים להרגיש כמו איזושהי ידיעה פנימית של הבנה. אז ככה זה משהו ש... זה קצת אמורפי, כן? אבל...
אז אולי נקרא לזה ככה, אני ממש יכולה לדמיין את זה, כי כאשר יש איזשהו נושא בחיים שלנו, שעטוף כולו בפחדים, בחומות, במגדלים שבנינו לעצמנו, את זה אני לא עושה, בזה אני לא טוב, אמונות מקבילות, אז יש לנו ממש כמו איזה חומה כדי להגיע לדבר עצמו, ואז אני עושה פעולות, אבל אני עושה פעולות בלי כוונת הלב שדיברנו עליה קודם.
אני יכולה לתת דוגמה קטנה לפני הסוף? הייתה לי מתאמנת שאמרה לי לפני כמה ימים שהיא קיבלה איזושהי בשורה מהרופא. הבשורה הזאת כל כך הבילה אותה שישר רצה לפעול. היום בדיעבד היא קצת מתחרטת. כשקצת העמקנו בתוך המקום הזה, הבנו שבעצם מה שגרם לה לפעול זה איזושהי בעלה מאוד גדולה. והבנו שהרבה פעמים בחיים היא לא עוצרת שנייה רגע לנשום את הפחדים שלה, את הבעלה הזאת. כי אם היא הייתה עוצרת לנשום, יכול להיות שהיא הייתה בודקת עוד כמה אופציות, הולכת לעוד כמה רופאים, הולכת לעוד אפשרויות, עוד אלטרנטיבות שקיימות. ובגלל שהיא לא הייתה מחוברת באותו רגע, אז היא נתנה את הסמכות שלה לבן אדם הזה, שאמר לה.
שזה צד שמאל בטח של המוח, וזה היגיון.
אז הנקודה פה, כשאני מדברת על חיבור, אני מדברת על זה שרגע אם אנחנו נבלים, רגע, שנייה, לא לרוץ לפעול, שנייה, רגע, לתת למקומות להירגע, למצוא את התשובה בתוכנו, גם אם זה כן ללכת להצעה של הרופא, גם אם זה כן ללכת להזדמנות הזאת שהציעו לנו, גם, זאת אומרת, לא משנה מה זה, אבל רגע, לא לפעול מתוך הרגש. כי הרגש זה לא אומר שזאת האמת, אז לא להאמין לכל מה שאנחנו מרגישים וחושבים, להבין מה עומד מאחורי זה.
וואו, זו תובנה ממש ממש חזקה. אז תודה רבה, אולגה. תודה שהייתי איתי כאן. תודה על התובנות שלך, ותודה על השיחה המוארת הזאת.
תודה לך.
נצא ככה לשיר אחרון. אמיר דדון, לבחור נכון, שזה גם איזשהו תדר מאוד מאוד גבוה, ככה.
כן, מתחבר לשיחה שלנו.
מתחבר לשיחה שלנו. מאיזה מקום אנחנו בוחרים לפעול? אז בואו נקשיב. ותודה שהייתם איתי, תודה שצפיתם, אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא, מחשבת הבריאה, גם בספוטיפיי, ביוטיוב, גם באפליקציה של רדיו סול וגם בפייסבוק, מחשבת הבריאה, יום חמישי בחמש, יום חמישי בחמש, יום ראשון בחמש.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. יש בי בלילות הולך מבלי להבין לאן האם אדע לחזור מבט חטוף מסביב ודי יותר כבר לא אפור יש ילד שמסתכל עליי קוראים לזה לגדול מתי אלמד לבחור נכון להאמין בלי להביט שוב לאחור מתי אלמד לבחור נכון להאמין לראות שטוב בלי להביט שוב לאחור סוף הכל מתחבר אליי עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ששומר עליי
תן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
מרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
פוליטיקה, כל הים הרוח, שמתי קצת אקוסטיקה, ובמצב הרוח היום קריר טיפה, זאת הבאת חיבוק, נכנסנו למיטה, אמרת לי בייבי תנגן לי את השיר שלי, דמעות של גבר או הסקלות כמו האוריד שלי, שזה מהר מדי, את כרגל איך בורחת, אז הבנתי את הקצב שאת אוהבת הצורחת, תנגן תנגן תנגן, אחרי זה נתאהב ושוב נלחם, הקרבות לא יפסיקו כאן בקרוב, אין כבר אנשים עם שמחה ברחוב, אז חיפשתי את הצל שלך ואני לא מוצא, תוספח ועצבני ומה אני בכלל רוצה ממך, ממני, כי החולשה שלי לכתוב שירים על בקי. חנו דחקות, יום שישי זה מתקות, פתחת לי את הצ'קרות, שותפה שלי בהכל, גנשטר כמו פבלו, מחור אלייך נרקו, אחרי מה שעברנו איך הלב שלך קר כמו קרקו, שילמתי את המחיר וגם הוספתי על זה טיפ, עושה אותך מלכה ואת תמיד עושה פרינציפ, שאת להזיות כן את הכנסת אותי לטריפ, בסוף את תחזרי אליי על ארבע על ארבע כמו ג'יפ, את אופטימית מתת מודעת גימית, לקחת לאט הקשר דפקת עוד הסיבי, בזמן אמרתי בייבי תדעי החיים לא פיקי, כבר רחת אותי כמו ליפסיק, עכשיו זה כבר לא אני, אמרתי בייבי תנגן לי את השיר שלי, דמעות של גבר או הסקלות כמו הוויד שלי, שזה מהר מדי, את כרגל איך בורחת.